לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה לאיסור חג שבועות, יום שני זין בסיוון תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בהפגנות של ארגוני השמאל בחיפה. נשוחח פה עם חבר מועצת עיריית חיפה מהבית היהודי שי בלומנטל. גם על עד המדינה בפרשות ראש הממשלה שנסע לחופשה בקוסטה ריקה. מה זה אומר על החקירות של ראש הממשלה? נשוחח פה עם דוקטור חיים מסגב. עוד ביומן על משפחות שכולות שפונים לשר החינוך בדרישה להכיל את חוק הנכבה גם על מוסדות אקדמיה. דבור הגונן תהיה ביומננו. ועוד ביומן על השגרירות שנפתחת היום, שגרירות של פרגוואי. האם אכן זה מסמן העברת שגרירויות נוספות ומה עם מדינות אירופה? נשוחח פה עם השגריר לשעבר אלן בייקר. היום איסור חג שבועות והגרעינים התורניים שעלים חוגגים 5 שנים לגרעין על שמו של חנן פורט ברחובות. נשוחח פה עם הרב רחמים נסימי, יושב ראש הגרעינים. הוא קורא לעוד משפחות להצטרף למשימה החשובה הזאת. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה הרבה. בית משפט השלום בחיפה הורה הלילה שלא להאריך את מעצרם של העצורים בהפגנות שהתקיימו בחיפה ביום שישי האחרון נגד התנהלות צה"ל ברצועת עזה. אנחנו משוחחים כעת על ההפגנות האלה גם שנערכו אמש עם חבר מועצת העיר מטעם הבית היהודי בחיפה, שי בלומנטל. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז מה קרה שהפעם חיפה הפכה להיות מוקד להפגנות של פעילי שמאל וערבים?
חיפה זה לא פעם ראשונה שכל מיני ארגונים רוצים להיכנס לתוך העיר ולהפר את היחסים הטובים בין התושבים. חלק גדול מהמתפרעים והמפגינים הם לאו דווקא תושבי העיר, אלא אזרחים שמגיעים מכפרים או מערים ערביות אחרות לתוך העיר חיפה כדי לחבל בחיים המשותפים ולתפוס כותרות כדי להראות שגם בחיפה האוכלוסייה הערבית היא נפגעת וכולי, ולכן הם מוצאים בחיפה מקום לעשות את או לקיים את ההפגנות האלה.
זאת אומרת ההפגנות האלה נועדו לשרת את הערבים בחיפה? לא הבנתי.
לא, לא. ההפגנות האלה נועדות לשרת את האינטרסים של הקבוצות המיליטנטיות, המתפרעים הערבים, שבוחרים לקיים את ההפגנות בחיפה, בתוך העיר חיפה, כדי לקבל כותרות שהעיר שלכאורה, ולא רק לכאורה, מצטיינת בדו-קיום ובחיים המשותפים, גם בה האוכלוסייה הערבית מפגינה. אבל אני אומר באחריות שחלק גדול מאוד מהמפגינים אינם תושבי העיר חיפה, אלא תושבים של מדינת ישראל שמגיעים מחוץ לעיר כדי לקיים את זה בחיפה ולהפר את הדו-קיום ואת היחסים הטובים בין כל האוכלוסיות בעיר.
ידעתם שזה עומד לקרות ההפגנות האלה?
היו ידיעות שיגיעו לעשות הפגנה מסוימת, זה רק התפתח להפגנות יותר ויותר אלימות, ויותר ויותר מתפרעים ערבים הגיעו לתוך העיר כדי להפר את הסדר הציבורי. לא ידענו שזה הולך עד כדי כך, ולכן...
אגב, מה המיקום שהם בחרו לקיים את ההפגנות למי שלא מכיר את החיפה?
זה על התפר שבין המגורים של האוכלוסייה הערבית לבין יתר העיר, מי שמכיר, שדרות הציונות וכולי.
ואיך הטיפול, איך אתה רואה את הטיפול בהפגנה, בהפגנות?
אני מאוד מאמין במשטרת ישראל, ואני בטוח שמשטרת ישראל לא עשתה דברים שלא צריך לעשות. אני בטוח שפה היו פרובוקציות ורצון לגרור את המשטרה לאימותים חריפים יותר, כי התקשורת נותנת כמובן את הפרסום עם ההפגנה אלימה. אני מאמין במשטרה, ואני בטוח שהמשטרה עשתה את כל המאמצים כדי לפזר את זה בצורה נכונה. העובדה שגם בימים שלישי או רביעי וחמישי היו הפגנות בחיפה, קטנות יותר, והמשטרה בכוחות מאוד קטנים ידע לכוון אותם, לא להפריע לסדר הציבורי. כנראה כאן היה איזושהי מטרה, ואם אתה שואל אותי, יכול להיות שגם נוצל יום שישי וחג השבועות להפגנה שלא תוכל לקבל גם הפגנת נגד, בגלל שרוב או חלק גדול מהאוכלוסייה הימנית שומרת שבת, שומרת את החג, ולא יכלה להגיע, ולכן זה נוצל על ידי מארגני הפגנה הערבים כדי ליצור פרובוקציות ולהשתלט על המרחב הציבורי.
זאת אומרת, בדרך כלל יש תשובת נגד, אתה אומר.
יש תשובת, גם ההפגנות בדרך כלל הן הפגנות לא גדולות של כמה עשרות, 100 או 150 מפגנים ערבים, וכמה עשרות של ציבור שבא לשמור על הגאווה היהודית ומפגין כנגד הפרובוקציות של הציבור, חלקו של הציבור הערבי.
כן. טוב, נודה לך על הדברים, חבר מועצת העיר חיפה מטעם הבית היהודי שי בלומנטל, תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
בית משפט השלום בתל אביב אישר בסוף השבוע שעבר ליד המדינה ניר חפץ לצאת לחופשה בדרום אמריקה, וכעת ממתינים לראות איך יהיו ההתפתחויות בעקבות עדותו בתיקים השונים. אנחנו משוחחים עם עורך הדין דוקטור חיים מסגב, שלום לך.
שלום.
ובכן, אני מניח שהעדות הזאת שנמשכה די הרבה זמן, ושם ניר חפץ נתן את עדותו גם בנושא הפרשות השונות, 1000-2000, פרשת המתנות ופרשת בזק, זה עלול אולי לעכב קצת כעת את הפרסום של ההמלצות, נכון?
אני לא בדיוק יודע למה אתה מתכוון. קודם כל, אני רוצה לומר שזה די מוזר שמי שקיבל מעמד של עד מדינה מקבל רשות לנסוע לחול למשך כמה שבועות. זה כשלעצמו די מוזר, בעיקר שהחקירות לא נסתיימו והתיקים עדיין לא הועברו ליועץ המשפטי לממשלה. כלומר, אם רוצים להמשיך בחקירות, צריך לתת המדינה שיהיה זמין למשטרה כדי להגיב על טענות כאלה ואחרות של אחרים. אז אני לא מבין מדוע המשטרה הסכימה שניר חפץ ייסע לחו"ל דווקא בתקופה הרגישה הזאת. אבל יותר מזה, נראה לי שהחקירות קצת מסתפחות. היועץ המשפטי לממשלה הורה למשטרה להשלים חקירה בשני תיקים, בתיקי 1000 ו-2000. עכשיו, הביטוי להשלים חקירה זה ביטוי מכובס לביטוי אחר, בעצם בואו נפתח מחדש ונראה מה קורה כאן. אני רוצה להזכיר למאזינים שבתיק 1000 מדובר אמנם בקבלת מתנות אסורות על פי החוק, אבל השאלה המרכזית היא מה נתן בתמורה ראש הממשלה לארנון מילצ'ן שנתן לו את הסיגרים והשמפניות. ובעניין הזה נדמה לי שהמשטרה נכשלה. היא ניסתה להעלות כאלה, מסקנות כאלה ואחרות על תמורה כזאת, תמורה אחרת, ופנייה לשר החוץ האמריקני כדי שינסה לקדם את עניין הוויזה של לארצות הברית של ארנון מילצ'ן, ואחר כך דובר על איזה חוק שכביכול מילצ'ן היה מעוניין בקידומו, ואז הסתבר שמי שטיפל בעניין היה יאיר לפיד, שהיה בזמנו, באותו זמן, שר האוצר. אותו דבר בתיק האחר, תיק 2000, גם הוא נראה לי שקצת מסתבך, מכיוון שכפי שפורסם לאחרונה, היועץ המשפטי לממשלה מבקש לחקור את כל אלה שהיו מעורבים בקידום חוק ישראל היום, קרי את איתן כבל, את ציפי לבני ואחרים. למה מתכוון היועץ המשפטי לממשלה? הוא לא רוצה שיבצר מצב שבו יוכל מישהו לטעון על אכיפה בררנית. כלומר, אתם טוענים שנעברה לכאורה עברה פלילית בכך שבנימין נתניהו נפגש עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, אז מדוע אינכם בודקים קשרים אחרים של נוני מוזס עם פוליטיקאים אחרים, עם ציפי לבני שהייתה שרת המשפטים ועשתה לכאורה דברים די מוזרים בשליחותו של נוני מוזס, או איתן כבל או אחרים? אז נראה לי שהחקירות קצת עלו על סרטון. אותו דבר בעניין וואלה, אינני יודע מה הגרסה של ניר חפץ, אבל אני לא בטוח שהוא תרם הרבה בעניין הזה, כי לפחות באותו שלב הוא כבר לא היה קשור לבנימין נתניהו, כפי שפורסם בעיתונים, הוא היה הרבה יותר קשור עם אשתו, עם שרה נתניהו. אבל לדעתי מה שהכי מעניין כרגע היא העובדה שתיק מאוד נפיץ, שלפיו החשדות היו שניר חפץ פנה לאחד, אלי כמיר, חבר טוב של השופטת בדימוס הילה גרסל, והציע לה, היא הייתה אז מועמדת למשרת היועץ המשפטי לממשלה, והציע לה לקבל את המועמדות, לקבל את התפקיד, תמורת סגירת תיק המעונות. עכשיו גבו עדות מהילה גרסל, גבו עדות מחברתה הטובה, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, והנה פתאום אנחנו שומעים היום שמשטרת ישראל ממליצה לסגור את התיק בעין אשמה. בעין אשמה. וזה היה תיק שנועד על פניו כדי להשחיר את פניו של בנימין נתניהו ושל אשתו. רוב מאומה, לא מאומה, אלי כמיר נעצר לשמונה ימים, וניר חפץ הוכשר בעניין, ו יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא הסכים להיות עד מדינה, אינני יודע, אבל המניפולציות מסביב לתיק הזה היו רבות, והנה תיק באמת חמור, באמת חמור לכאורה על פניו, אם הכל נכון, שנפתח בכל תרועה גדולה, נסגר, אמור להיסגר בכל נפיחה עמומה, וזה אומר דרשני.
אומר דרשני על כל, גם משליך על כל החקירות, כמו שציינת
קודם. בוודאי, בוודאי, בוודאי. יש כאן מניפולציות, יש כאן מפכ"ל פוליטי שנפגש עם עיתונאים פוליטיים, שכבר לפני שנתיים מדבר על כך שהחקירות נמצאות בישורת האחרונה. נדמה לי שמי שנמצא כיום בישורת האחרונה הוא דווקא המפכ"ל שעומד לסיים את תפקידו בעוד חודשיים, שלושה. עכשיו הוא מפיץ לדעתי שקרים בנושא מי שאמור אולי להחליפו, ניצב יורם הלוי, כשהוא מנסה לרמז שראש הממשלה מעוניין במפכ"ל שיוכל לסייע לו בעניין החקירות, אבל אלה שוב שקרים והפסת מניפולציות לא ראויות. מדוע אני אומר את זה? מכיוון שלמפכ"ל אין שום נגיעה לתיקי חקירה. המפכ"ל הוא השוטר מספר אחת במדינה, אבל הוא איננו החוקר מספר אחת. הוא לא מכריע בגורל החקירות, הוא לא מכריע אם תיק ייסגר או ייפתח או תימשך חקירה. מי שעושה את הדברים האלה הוא רק היועץ המשפטי לממשלה, ולידו פרקליט המדינה. אז כך שאני לא מבין מדוע מופצות עכשיו השקרים האלה, אבל זה מעיד על טיבו של המפכ"ל ועל טיבן של, של, של כל המניפולציות שמסתובבות מסביב לעניין. אני רוצה להזכיר למאזינים שלא מכבר אותו מפכ"ל בשידור חי, סליחה, אצל אילנה דיין, סיפר על כך שראש הממשלה כביכול שכר חוקרים פרטיים כדי להתחקות אחר חוקריו במשטרה. זה שוב שקר. כשם שנאמר עליו במרומז שהוא תפר את התיק לראש להב 433, שהוא עומד מאחורי התלונה של קצינת משטרה, וזה שוב שקר גס ומתואב. אז אני יודע איך יסיימו הדברים, אבל נראה לי שהנסיעה של ניר חפץ היא... לדרום אמריקה אומרת הרבה מאוד על, על כל הפרשה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, עורך הדין דוקטור חיים מסגב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
וכעת על מכתב שנשלח לשר חינוך בנוגע לחוק הנכבה, שיוטלו סנקציות על כאלה שמציינים, מוסדות שמציינים את יום הנכבה. כעת הם דורשים גם משפחות שכולות שהחוק הזה יוחל גם על מוסדות אקדמיה, על רקע מה שראינו באוניברסיטה העברית ובאקדמיה בצלאל בשבוע שעבר. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם דבורה גונן, אמו של דני גונן, השם יקום דמו, גם היא חתומה על המכתב הזה. שלום לך.
שלום, שלום וברכה, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, עדיין איסור חג, נכון? אז רצינו באמת לשאול אותך, אני מבין שאתם דורשים את העניין הזה על רקע מה שראינו ביום הנכבה בשבוע שעבר, שמוסדות אקדמיים שונים, ראינו מה שהיה בבצלאל, באוניברסיטה העברית, אתם דורשים להכיל את החוק הזה גם על מוסדות אקדמיה.
כן, ברור, בהחלט.
מה את גם, כן יכולה להגיד לנו על המחאה הזאת שלכם, על הדרישה הזאת שלכם?
הדרישה אני חושבת, משרד המשפחות השכולות היא דרישה הגיונית ולגיטימית לחלוטין, רק בגלל כמה סיבות. הסיבה הראשונית, אנחנו חיים במדינת ישראל, וגם אלה שהביאו את המחאה חיים במדינת ישראל, ונהנים מהתמיכה של מדינת ישראל וממשלת ישראל. ובדרך שאתה נהנה מתמיכה, אתה לא יכול כאילו... להכריז חלם על הגורם שמממן את התמיכה שלך. אם אתה מכריז חרם, את תפרוש מה, כאילו, תצרב לתמיכה. זה דבר ראשון. דבר שני, שפה אתה מביע תמיכה בארגון שהוא טרור. זה מחבלים. אתה גם קורא לחרם על המדינה שמממנת אותך, וגם תומך בארגון טרור. זה שני פעולות שהן אבסורדים לחלוטין. אז הבקשה לדעתי ולדעת משפחות שכולות רבות במדינה הזאת, היא בקשה לגיטימית לחלוטין, שמדינת ישראל תפסיק לממן חרם על מדינת ישראל. פשוט מאוד.
ויבואו למה... מי שיגידו, ואותם מוסדות יגידו, זה יוזמה פרטית של סטודנטים, או חופש אומנותי, או אולי איזה מרצה ערבית באוניברסיטה העברית שלא רצתה להרצות באותו יום. עכשיו תעל דעת עצמה, האם גם במקרה הזה את חושבת שצריך להטיל עליהם
סנקציות? היא מקבלת משכורת ממשלת ישראל, מדינת ישראל מממנת את העבודה שלה. כן, היא מקבלת משכורת ממדינת ישראל. לדעתי היא אמורה להיות מפוטרת ברגע שהיא הולכת ותומכת בארגון טרור שפועל, ובדבר היחיד ששמו למטרה, לחסל את מדינת ישראל. הגיע הזמן שהיא תבחר צד, או שהיא בעד מדינת ישראל ונהנית מהמותרות שמדינת ישראל מציעה לה, או שהיא עוברת את השני, ואם היא עוברת היא יכולה גם להישאר שם.
ומה לגבי בצלאל, ששם זה היה אותם סטודנטים שיצרו את המיצג האומנותי הזה?
אי אפשר לספר חצי אמת, צריך לספר את כל האמת. אם הסטודנטים של בצלאל תומכים במחבלים, יש לי הצעה בשבילם, שכשהם תלו את המצג שלהם, למה מתחת למסגרות לא היו את השמות של הנרצחים? אתה מבין? המחבלים הם מחבלים, הם רצחו אנשים. אתה לא יכול לתמוך, להגיד שיש טרור. הטרור היה נגד מישהו, נגד הרבה אנשים. אתה בעצם מספר חצי אמת, אתה בעצם משקר. והשקר אין לו רגליים. חופש הביטוי יש גבול.
אז אתם בעצם מצפים...
יש חופש ביטוי גם לצד השני.
כן, אתם מצפים עכשיו שבאמת חוק הנכבה יוכל גם על מוסדות אקדמיה.
כן, ברגע שמדינת ישראל מעניקה מלגות, מעניקה נקודות זכות, ואני כמשלמת מיסים, לא רק אני, כל אזרח במדינה משלם מיסים, אני לא מוכנה שמדינת ישראל תממן את החרם על ממשלת ישראל.
כן. טוב.
הם פועלים נגד מדינת ישראל.
כן.
והם גם פועלים נגד האמת. האמת זה שהם תומכים בארגון טרור שיש לו רק מטרה אחת, לחסל את מדינת ישראל. אין שום דבר אחר שעומד מאחורי זה. נקודה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. דבורה גונן, אמו של דני גונן, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע ליד דולב. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
פרגוואי, המדינה השלישית שפותחת היום את השגרירות שלה בירושלים, אחרי ארצות הברית וגוטמלה, ואנחנו משוחחים על פתיחת השגרירות הזאת, כמו הפתיחה של השגרירויות הנוספות, בעזרתו של השגריר לשעבר בקנדה, אלן בייקר, יועץ משפטי לשעבר במשרד החוץ, כיום ממונה על משפט בינלאומי במרכז הירושלמי לענייני ציבור. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, ראש הממשלה כמובן נכח בטקס, האם אכן יש חשיבות גם בפתיחת שגרירויות של מדינות בדרום אמריקה, כמו במקרה של היום פרגוואי ובכלל, גוטמלה, איך אתה רואה את העניין הזה?
אני חושב שזה כל שגרירות שעוברת או נפתחת בירושלים, אני חושב שאנחנו רק צריכים לברך על זה. אין כאן שום דבר בלתי חוקי, וכל הקשקושים של הפלסטינים וגורמים אחרים שזה הפרה של המשפט הבינלאומי, הם פשוט לא מבינים מה זה משפט בינלאומי.
אנחנו היינו כמובן מרוצים אם אחרי ארצות הברית היו פותחים אולי שגרירויות מאירופה, אולי אפילו מקנדה, המדינה שאתה היית בשגריר, יש סיכוי שזה יקרה בהמשך?
קנדה היא האכזבה הגדולה שלי, בגלל שהממשלה הנוכחית הקנדית מאוד לא ידידותית כלפי ישראל, והם אפילו גינו את... מה שקרה בגבול בעזה בימים האחרונים,
בצורה אני כנראה לא מעודכן, היה איזה נשיא או ראש ממשלה בקנדה בפעם הקודמת שהיה ידידותי לישראל, נכון?
כן, בוודאי, סטיבן הרפר, אם הוא היה עדיין ראש ממשלה, אין לי צל של ספק שקנדה הייתה המדינה השנייה שהייתה פותחת שגרירות בירושלים, אבל ראש הממשלה הנוכחית, ג'וסטין טרודו, הוא זנח את הגישה העקרונית של הרפר, שהיה גישה מאוד חיובית כלפי ישראל.
לגבי שאר מדינות אירופה, אנחנו רואים דרום אמריקה או מדינה או פרגוואי, בכל זאת גוטמלה, עדיין זה לא אירופה אחרי ארצות הברית.
טוב, אנחנו מקווים, הרי ההולנדים הייתה להם שגרירות בירושלים עד 1980. זאת אומרת, מאז, אחרי מלחמת ששת הימים, הם החזיקו שגרירות בירושלים.
מה קרה ב-1980?
הם עזבו יחד עם כל יתר השגרירויות אחרי שישראל קיבלה את חוק ירושלים. אבל עצם העובדה של ההולנדים, מדינה אירופאית שהיום מתנגדת להעברת שגרירויות לירושלים, היא החזיקה שגרירות בירושלים. ואני מצפה שבאותו ההיגיון יחול גם כן עכשיו. אף אחד לא דורש מהם להכיר בריבונות ישראלית במזרח ירושלים. זה נושא למסע ומתן. אפילו ישראל הסכימה שהסוגיה של ירושלים היא על שולחן המסע ומתן. אבל זה לא קשור בעובדה ש... מרכז הממשל הישראלי זה בירושלים, ומן הראוי ששגרירויות יהיו בירושלים כמו בכל מדינה אחרת.
אם אתה חושש ארצות הברית כצעד אולי בעתיד, תכיר גם בשגרירות פלסטינית במזרח ירושלים, כמו שאומרים לתת גם להם משהו, יש סיכוי כזה?
תראי, רק אם וכאשר תהיה מדינה פלסטינית עם בירתה ירושלים, אז זה בהחלט יכול להיות, אבל אין מדינה פלסטינית ואין בירת מדינה פלסטינית בירושלים, כך שאין על מה לדבר בשלב הזה. הרוסים, דרך אגב, כבר הודיעו רשמית שהם מכירים בירושלים, במערב ירושלים, כבירת ישראל, והם יכירו במזרח ירושלים כבירה של מדינה פלסטינית לכשמדינה כזאת תקום. כך שאין שום סיבה שהרוסים לא יעבירו את השגרירות שלהם לירושלים, בגלל שהם כבר הכירו בזה שירושלים היא בירת ישראל.
אבל זה כנראה לא יקרה, לא?
אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני מקווה שזה יקרה. אני מבין שדובר אולי על גיאורגיה ועוד כמה מדינות, אולי צ'כיה. כך שאנחנו, אני חושב שככל שיעבירו מדינות את השגרירויות שלהם לירושלים, הנטייה הזאת תלך ותגדל.
זאת אומרת, אתה מעריך שעוד נראה עוד העברות של שגרירויות מעבר לשלושה אלה מדינות?
כן, בהחלט. ודרך אגב, גם האמריקאים, בנאום של הנשיא טראמפ, כשהוא הודיע על הכרה בירושלים, הוא הוסיף שאין כאן כדי לפגוע בעובדה שסוגיית הגבולות בירושלים צריך להיות נסו למסע ומתן.
כן. אז אם נחזור לעניין קנדה, אתה אומר שקנדה כרגע עם ראש הממשלה הנוכחי אין סיכוי.
לדעתי אין סיכוי. אני לא יודע איפה הקהילה היהודית הקנדית, למה הם לא לוחצים על הממשלה שלהם, שחלק גדול מהיהודים תומכים בממשלה הליברלית הזאת. לדעתי זה אך טבעי שקנדה תהיה אחד המדינות שתבונה אחרי ארצות הברית להעביר את השגרירות שלהם. קנדה היא מדינה מאוד ידידותית כלפי ישראל, על אף הממשלה הנוכחית.
אז הממשלה הנוכחית זה טעות? זה במקרה קרה? בדרך כלל יש מנהיגים ידידותיים לישראל וקנדה?
לא תמיד, לא תמיד. ראש הממשלה הקודם, סטיבן הרפר, מהמפלגה הקונסרבטיבית, היה מאוד מאוד תומך בישראל. המפלגה הליברלית, שהיא היום מרכיבה את הממשלה, גם בעבר שמרה מרחק מסוים, ישבה על הגדר, וטרודו חזר, החזיר את קנדה לעמדה של ישיבה על הגדר, ולכן הם יותר מצדדים בגישה האירופאית ופחות תומכים בישראל.
ובאירופה עצמה יש איזו מדינה שהיית צופה שאולי תגלה עצמאות ותתמוך בישראל?
בהחלט, הייתי מצפה מהאיטלקים, הייתי מצפה מבריטניה. אני חושב שאלה מדינות גם כן, מדינות מאוד יחסים מאוד חזקים עם ישראל, ולא ברור מדוע הם כולם צריכים להיות צמודים למדיניות של האיחוד האירופאי, שזה גוף עוין לישראל.
אולי הם פוחדים לגלות עצמאות או לצאת כמו שאתה אומר, נגד האיחוד האירופי?
טוב, הבריטים כבר עשו את זה, הם עזבו את האיחוד האירופאי, כך שזה רק טבעי שהצעד הבא שלהם יהיה לבוא אחרי ארצות הברית ולהעביר את השגרירות שלהם. אני ישבתי באיזו פגישה בפרלמנט הבריטי שדובר על, זה היה 100 שנים להצהרת בלפור, דובר על זה שמקווים שהבריטים יהיו אחד המדינות הראשונות להעביר את השגרירות.
כן, טוב, זה כמובן בטח לא נאמר מהגורמים הבריטים, אלא מגורמים ישראלים, אני מתאר.
לא, גורמים מהמפלגה השמרנית הבריטית.
הבנתי. טוב, אז אתה אומר יש עוד למה לקוות ולמה לצפות.
בהחלט, אני חושב שזה דבר טבעי. בירת ישראל היא ירושלים, ולכן כל מדינה שמכבדת את עצמה, לדעתי צריכה לשקול טוב טוב, ולהעביר את השגרירות שלהם לירושלים. העולם לא ייפול, מלחמה לא תפרוץ בגלל זה. זה רק יחזק את הנחישות להגיע למצב של שלום, כשהפלסטינים יבינו שהם לא יכולים לשחק את המשחק הזה של איומים.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים. אלן בייקר, שגריר לשעבר בקנדה, יועץ משפטי במשרד החוץ בעבר, וכיום ממונה על משפט בינלאומי במרכז הירושלמי לענייני ציבור. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, שלום שלום.
תודה. גרעין שאלים, אורות חנן ברחובות, מציין היום 5 שנים להיווסדו, והיום מקיימים רשת הגרעינים התורנים שאלים, מחלקת מורשת ישראל בעיריית רחובות, יום חווייתי למשפחות בספורטק ברחובות עם הצגות ומופע של חנן בן ארי. אנחנו משוחחים כעת עם הרב רחמים נסימי, יושב ראש רשת הגרעינים התורניים שאלים. שלום לך.
שלום לך למאזינים, לצופים.
ובכן, אתם מציינים 5 שנים לגרעין שאלים באורות חנן ברחובות. זהו תאריך סמלי היום.
בהחלט, בהחלט. קודם כל יש חג שבועות. ויום מיוחד, כיוון שהזמנו את כל משפחות הגרעינים, זה דבר ייחודי, כבר הרבה שנים לא קיימנו כזה אירוע. נרשמו אלפי משפחות, ממש אלפים של אנשים שיגיעו מכל רחבי הארץ, והעילה היא כפולה ומכופלת, בנאמר כך. קודם כל זה באמת אירוע חגיגי לגרעין שהלך והתיישב בשכונה בקירת משה, שכונה עם המון אתגרים חברתיים וחינוכיים, והגרעין הולך ומתפתח, וחשבנו לציין את העניין הזה, בעיקר שזה על שמו של חנן פורט, זכרונו לברכה. וגם אנחנו מתכוונים בעזרת השם בקיץ הקרוב לגייס כ-300 משפחות חדשות לגרעינים התורניים, שזאת גם אחת הסיבות של הכנס הזה, לרומם את כל הרעיון הזה, לא לחשוב שסיימנו את המהלך, אלא אנחנו ממש בעיצומו.
זאת אומרת, בעצם מדובר על תחלופה טבעית ש-300 שירעננו או התווספו לקיימים.
לא, התווספו, ודאי, ודאי שהתווספו. אנחנו, אחד האינדיקציות של גרעינים מצליחים שזו תוספת ולא החלפה. אני אומר, אנחנו עושים ממש שינוי דרמטי בישובי הפיתוח וערי השדה. לחשוב על זה שבסדרות היום יש 800 משפחות סביב הגרעין, בבית שמש, בגבעת אולגה, בקצרין, בנווה יעקב בירושלים.
איפה תציין עוד פעם את הרשימה?
אני מציין חלק מהרשימה, אני אומר בקצרין, בגבעת אולגה, בסדרות, בבית שמש. צפון ירושלים, עכשיו מקימים גרעין משולש, שהוא כולל את נווה יעקב, פסגת זאב, בית חנינה, כגרעין אחד, עם מנהלת אחת. ופה מדובר על מאמץ גדול לגייס מאות משפחות שיצאו כבר בקיץ הקרוב לאחד הגרעינים ברחבי הארץ. והכנס הזה, האירוע המרכזי הזה, הוא נותן דחיפה, הוא קודם כל נותן חוויה לכל המשפחות שנוסעות על שכמם את עול הגרעינים לאורך השנים. משפחות שיבואו ממש מכל הארץ, הצפון הרחוק, צפת וקצרין, ועד לדרום הרחוק. זאת חוויה מיוחדת של מפגש של אידיאליסטים. כל האידיאליסטים מתכנסים למקום אחד, זאת חוויה מאוד מיוחדת.
אבל בעצם אלה כבר נמצאים אצלכם, אז אתם רוצים לגייס חדשים.
כן, בהחלט. אז השגרירים הכי טובים שלנו זה אלה המשפחות שנמצאות כבר בגרעינים. אלה משפחות שנמצאות בקשר עם משפחות אחרות, ואנחנו דוחפים אותם כדי שידחפו את האחרים.
והיעד שלכם הוא יותר לזוגות צעירים שהם נמצאים בתחילת הדרך?
אנחנו בדרך כלל מעדיפים לא זוגות צעירים ממש, אלא זוגות עם ילד, 2, 3, זה המצב האידיאלי. שהם כבר בעלי מטען, גם רוחני, גם חברתי, וחשוב לנו משפחות עם ילדים כבר.
אז תנצל את ההזדמנות ותספר לנו מה זה, במה זה כרוך, זוג כזה, משפחה עם ילדים שמצטרפת לאחד הגרעינים שלכם.
נכון. קודם כל, המשפחה הזאת בדרך כלל מתלבטת מתי לעשות את זה, השנה או בשנה הבאה, ואני תמיד אומר שלשנים הבאות יש לי מספיק משפחות. תמיד ההתמודדות על השנה הנוכחית. כי בדרך כלל יותר קל לדחות את המהלך הזה, מתי להצטרף. אני אומר שהמשפחות לא תדחנה את התאריך ההצטרפות, ההגעה לגרעין הוא תמיד מלווה בקשיים, ואנחנו ברשת שאלי מעמידים צוות ממש מיומן שמלווה את המשפחות, החל מהרגע ההתעניינות ועד המסעית שפורקת את המשפחה והציוד שלה באותו מקום, אותו יישוב יעד.
כן, ולגבי עצם הפעילות, מה זה דורש ממשפחה? מה זה אומר להצטרף לגרעין, מי שעדיין אולי טרם יודע?
טרם יודע. קודם כל, אנחנו בבדיקות שאנחנו עושים, כל משפחה ששייכת למשפחת הציונות הדתית, נקרא לזה כך, נמצאים בקשר עם משפחה בגרעין תורני. כמעט ואין משפחה שלא מכירה מה זה גרעין תורני, אבל לצורך החידוד העניין, משפחה שמצטרפת לגרעין, זאת משפחה שמחליטה לשים במרכז החיים עשייה חינוכית, חברתית, רוחנית, ולא סתם לגור במקום מסוים, אלא להיות שותפים לעשייה גדולה ומשמעותית. זאת הכוונה.
כן.
ומשפחות שמתלבטות, באמת מתלבטות עם, האם הן מוכנות להיות חלק מהעשייה הגדולה הזאת, או שרוצים להצטרף לאיזו שכונה או יישוב, ללא שום אידיאל במרכז החיים שלהם.
ומה אתה יכול להגיד לנו לסיום? שמענו בחודשים האחרונים פה ושם היו אירועים של עימותים, לדוגמה ראינו ברמת השרון, בין חילונים, ראינו גם בגבעתיים. מה אתה יכול להגיד על העניין הזה לגבי הדברים האלה?
בהחלט. הגרעינים שלנו מתמודדים קודם כל עם האתגר של העשייה היומיומית שהיא לא קלה והיא מצליחה המון כוחות. אבל יחד עם זאת יש כל הזמן אש. אש ניתחת על גרעינים מאוד מסוימים, וזאת חבורה קיצונית שמחפשת לערער את כל העשייה הזאת, והיא מתמקדת, אני אומר, ממש במקומות מאוד ספורים, ברוב המקומות, ראשי הערים, הציבור הרחב, מאוד מאוד תומך ברעיון הזה. יש מקומות, כמו שציינת, רמת השרון, אולי קצת גבעתיים, אבל זה הבודדים שאינם... אינם מסמנים את מה
שקורה. נראה זה יותר מאפיין, אתה אומר, את גוש דן, את האזורים היותר בעייתיים בגוש דן אולי.
יכול להיות שבגוש דן, אני אומר שוב, אנחנו נתקלים, שאלים ממש באהדה גדולה ברוב המקומות, אני לא אומר שאין פה ושם כיסא התנגדות, אני קורא לזה, אבל הם מצומצמים, ואחרי היכרות של שנה, שנתיים, מבינים שהגרעין הזה זאת ברכה, וממש מודים על כך שגרעין הגיע. אני אומר, לגבי כן. הכנס היום, שהוא כנס מאוד כן. משמעותי, השתתפו בו הרב שמואל אליהו, אורי אריאל, לחברי כנסת, ראש עיריית רחובות, ויש גם איזו בשורה מיוחדת הפעם. יש גוף שנקרא, עוסק בבנייה בארץ, אבני דרך, והגוף הזה שוקל אפשרות לעזור לנו בכל מפעלי החסד והגרעינים התורניים. והם ככה נתנו סיוע וחסות לאירוע הנוכחי, מתוך בדיקה איך להירתם לעזור לגרעינים התורניים בנושא החסד. ואני מקווה שגם הכינוס הזה, הגדול המשמעותי הזה, ידחוף גם את העניין הזה.
אוקיי, אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה גם בכלל, גם
באירוע. אני קורא לציבור, קודם כל לכל אלה שנרשמו, להגיע עם הרבה מים, יום חם, ושילדים לא מעטים, להגיע בזמן, יש תוכניות מרובות, מגוונות, ואנחנו מחכים לציבור.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, הרב רחמים נסימי, יושב ראש רשת הגרעינים התורנים שאלים. תודה רבה לך.
תודה, ברוכים תהיו.